שלום לכולם, כאן אורי בריליאנט מאתר sinai.org.il. אנחנו לומדים את דף נון ג' במסכת שבת. היום נלמד דף וחצי, נתחיל במשנה בסוף עמוד הקודם ונסיים במשנה בסוף נון ד' עמוד א'. השיעור היום יהיה 21 דקות, מחר נפצה על זה עם שיעור קצר. היום נחלק את השיעור לשני חלקים, כשבכל חלק אנחנו מלקטים מתוך הגמרא, לא לפי הסדר. החלק השני ימשיך לעסוק בנושא של במה במה יוצאת לרשות הרבים ובמה לא. החלק הראשון לעומת זאת עוסק בנושא אחר, שלפי התוספות הנושא הוא תרחה בשבת. כלומר, מהתורה מה שאסור זה למתת אבות מלאכה. לא משנה אם בפעולה יש תרחה או אין תרחה, זה אסור. אבל באו חזל ואמרו שגם דבר שהוא לא מלמתת אבות מלאכה, אם יש בו תרחה יתרה, זה אסור. ועכשיו הנושא שלנו זה תרחה בשביל בהמה. עכשיו סתם לתרוח זה ודאי שאסור, אבל מה קורה אם התרחה הזאת נועדה למנוע צער מהבהמה או לתת תענוג לבהמה? האם עדיין התרחה אסורה או לא? זה הנושא באופן כללי, ונחלק את זה לארבעה סעיפים, כשזה לאו דווקא לפי סדר הגמרא, אלא אנחנו מלקטים מפה ומשם. סעיף ראשון זה לגבי מרדעת, סעיף שני לגבי תרסקל, סעיף שלישי לגבי עוקף, וסעיף רביעי זה קושיות על הסעיפים הקודמים. הסעיף ראשון זה לגבי מרדעת. האם מותר לשים מרדעת על חמור בשבת? שוב, בלי קשר לזה שהחמור יצא החוצה, הוא לא יצא לשום מקום, הוא בתוך רשות היחיד, השאלה היא האם עצם נתינת המרדעת על החמור בשבת, שזה תרחה, היא מותרת או לא. עכשיו, מה זה מרדעת? מרדעת זה סמיכה ששמים על החמור בשביל לחמם אותו, ואם אין לו את זה, אז הוא מצטער, ולכן אומר רבי חייא בר רבאשי, כיוון שזה נועד למנוע צער, זה מותר. וכך גם אומר רב, לפי קל וחומר של רבי זרע, ובהמשך גם שמואל, אז לסיכום, בשביל למנוע צער, מותר לתרוח. זה סעיף ראשון. סעיף שני זה לגבי תרסקל, שזה סל של אוכל שתולים לבהמה על הצוואר, וכך היא לא צריכה לתרוח ולהתכופף בשביל לאכול, היא יכולה לאכול בעמידה. עכשיו כאן, אם לא יהיה לה תרסקל, זה לא שהיא ממש תצטער, אבל אם יהיה לה, היא תתענג על זה, זה יותר כיף לה. והשאלה היא, האם גם בשביל זה מותר לתרוח, אפילו שזה לא מונע צער, אלא רק נותן לה תענוג. ובזה יש מחלוקת, רב אומר שמותר, ושמואל אומר שאסור, וכך גם שמע רבי זרע מרבי בנימין בר יפת בשם רבי יוחנן, שאסור. זה הסעיף השני. שני, לגבי תרסקל, ראינו מחלוקת. סעיף שלישי זה לגבי עוקף. לגבי עוקף אין לנו רק אמוראים, אלא יש גם ברייטה. הברייטה מובאת בשליש העליון של עמוד א', תוך כדי הסעיף הראשון, והיא אומרת שלא מורידים את העוקף בידיים, אלא פותחים קצת את הקשר ונותנים לעוקף ליפול לבד. ועל זה נשאלת השאלה, ונשאלת פעמיים, גם בשליש העליון של עמוד א' על ידי רב אסי בר נתן, וגם בשליש התחתון על ידי הגמרא עצמה. הרי לכאורה, למה הברייטה אומרת שלא מורידים בידיים? כי זה תרחה. אז הנה אתה רואה שאסור לתרוח בשביל בהמה. אז למה כל האמוראים שראינו אמרו שמרדעת מותר לשים? הרי זה תרחה בשביל בהמה. זו השאלה, וכאמור, היא נשאלת בגמרא פעמיים. פעם אחת, רב אסי בר נתן שואל אותה את רבי חייא בר רבאשי, וכאן הגמרא לא מביאה תשובה, אלא רבי זרע פשוט אומר שאולי באמת רב חולק על אותה ברייתא של עוקף, והוא יתיר גם בעוקף, כלומר בעצם זה מחלוקת עניים, אבל בפעם השנייה שהשאלה נשאלת, אז היא כבר נשאלת לא רק על רב, אלא על כל האמוראים, גם על רב, גם על שמואל, גם על רבי יוחנן, כי הרי אם כולם התירו מרדעת, אז למה מרדעת מותר לשים ועוקף אסור להוריד, ושם הגמרא כן מביאה לזה שתי תשובות. תשובה אחת זה שבאמת אין הבדל עקרוני בין מרדעת לעוקף, וכמו שמותר לשים מרדעת, מותר גם לשים עוקף. וזה שהברייתא שם אמרה שלהוריד עוקף זה אסור, שלהוריד עוקף בידיים זה אסור, זה פשוט כי יש אפשרות אחרת, וזה לתת לעוקף ליפול לבד, אבל אם לא הייתה אפשרות כזאת, אז גם זה היה מותר. כלומר לסיכום, עוקף ומרדעת זה אותו רעיון, מותר לתרוח בשניהם בשביל הבהמה, אלא אם כן אפשר לעשות את זה בלי התרחה, אז לא תורחים, אלא נותנים לעוקף ליפול לבד. זאת תשובה אחת. תשובה שנייה אומר רב פאפה, ובתשובה הזאת הוא הולך בכיוון של שמואל ורבי יוחנן, וזה שהוא מבדיל בין מניעת צער לבין תענוג. כלומר, מרדעת שמים בשביל למנוע צער, זה מותר לפי כל האמוראים. לעומת זאת, עוקף, שמים ומורידים, לא בשביל למנוע צער לחמור, אלא בשביל לענג אותו, ולזה אסור לתרוח לפי שמואל ורבי יוחנן, ועכשיו, גם לפי רב פאפה, זו התשובה השנייה. ועכשיו מתוך זה בסוגריים, בואו נחזור רגע לתשובה הראשונה. התשובה הראשונה כאמור לא הבדילה בין מרדעת לעוקף. למה? זו שהיא סוברת כמו רב שבאמת גם לתענוג מותר, או שגם היא אומרת שלתענוג אסור, אלא שהיא סוברת שעוקף זה לא רק תענוג, אלא זה גם מניעת צער. בכל אופן, עד כאן, הסעיף השלישי, דיברנו על עוקף. ראינו שבברייתא כתוב שאסור להוריד עוקף, שאלנו מה ההבדל בין זה לבין מרדעת, וראינו שתי תשובות. הסעיף הרביעי זה שלוש קושיות על הדעות השונות. קושייה הראשונה זה מברייטה שנקרא לה ברייטה א', נחזור אליה גם בהמשך השיעור, וזה קושייה על מי שאוסר טרסקל. עכשיו הנושא של הברייטה זה לא התירחה, אלא הנושא של כל הפרק, וזה במה יוצא את הרשות הרבים ובמה לא, נתמקד בזה בהמשך בחלק השני של השיעור. כרגע נתמקד רק בדבר אחד מהברייטה, וזה שהשיחים לא יוצאים בתרסקלים שבפים, ומזה מדייק את הגמרא שלצאת לרשות הרבים אסור להם. אבל להסתובב ברשות היחיד עם התרסקל מותר, ובפשטות מתי שמו להם את התרסקל? לא לפני שבת, אלא עכשיו כשהם צריכים לאכול. אז הנה אתה רואה שמותר לתלות תרסקל על במה בשבת, אפילו שזה רק בשביל תענו ולא למניעת צער. זו השאלה הראשונה, ועונה הגמרא, שם לא מדובר על שיחים גדולים שאצלם זה באמת רק בשביל התענוג, אלא על שיחים קטנים שלהם באמת קשה לאכול בלי זה, אז אצלם זה מניעת צער, ולכן מובן שזה מותר לפי כולם. עד כאן הקושייה הראשונה והתשובה. בשביל הקושייה השנייה נדלג לרגע מהשורה הראשונה בעמוד ב' ועד השורה העשירית, והקושייה הזאת היא קושייה על כל הדעות שראינו, והיא מברייטה שמדברת על טיפול במכה. אומרת הברייטה שאם לאדם יש מכה, אז גם בשבת מותר לסוך את המכה בשמן ולפרקס את המכה, כלומר להוריד את הגלדים היבשים, אבל אם לבהמה יש מכה, אז אסור. ולמה? לכאורה כי זה תרחה, ולכאורה מדובר כאן שזה בא למנוע צער מהבהמה, אז הנה אנחנו רואים שתרחה בשביל בהמה אסורה, גם כשזה נועד למנוע צער, וזה קשה על כל הדעות שראינו שתירו מרדת כי זה נועד למנוע צער. זו הקושייה, אבל עונה הגמרא, כאן לא מדובר במכה טריה שאז באמת זה נועד למנוע צער, אלא במכה שכבר די התרפאה, שאז זה רק נועד לתענוג, וממילא מובן, לפחות לפי דעת שמואל ורבי יוחנן, שזה אסור, כי לתענוג אסור לתרוח בשביל בהמה. בסוגריים נעיר מה עם רב, הרי רב אמר שכן מותר, אז נענה שרב תנה ופעלי, כלומר לרב יש סמכות לחלוק גם על ברייטות, עד כאן הקושייה השנייה. קושייה שלישית ואחרונה בחלק הזה, גם היא קשה על כולם, וזה מברייטה שמדברת על אדם או בהמה שדם אחז אותם, כלומר שהתרבה בהם אדם, והפתרון לזה זה להיכנס למים קרים, ואומרת הברייטה שלאדם זה מותר בשבת, אבל לבהמה זה אסור. למה? אז שוב, לכאורה כי מדובר כאן בתרחה, ותרחה אסורה לבהמה אפילו במקום של צער, וזה קשה על כולם שהתירו במקום של צער. זו הקושייה, ועונה הגמרא, כאן הנושא זה לא העניין של תרחה, אם באמת כל העניין היה תרחה, אז במקום צער היינו מתירים, אלא כאן הבעיה היא איסור רפואה בשבת, שזה גזרה נוספת של חזל שאסרו כל סוג של רפואה בשבת משום שחיקת סממנים, אלא אם כן זה דבר שגם אנשים בריאים עושים, שאז לא רואים שזה נעשה לשם רפואה וזה מותר, וממילא בני אדם שלפעמים גם כשהם בריאים הם נכנסים לאמבט יקרה, אז מותר לעשות את זה גם בשבת כשהם חולים, אבל בהמה שסתם ככה כשהם בריאים אם לא עושים להם מבט יקרה, אז גם כשהם חולים, לא עושים להם מבט יקרה בשבת, ואת זה אסרו כאמור גם כשמדובר במקום של צער. עד כאן התירוץ, ועכשיו בסוגריים נראה לתירוץ שתי קושיות, ובזה נסיים את החלק הזה. קושייה אחת, הרי אנחנו רואים במקום אחר, שכשיש חשש שאדם יפסיד את הבהמה שלו לגמרי, אז חזל לא גזרו עליו גזרות. איפה רואים את זה? בתחום שבת. שאומרת הברייתא שאם בהמה של אדם יצא מהתחום שבת שלו, והוא רוצה להביא אותה חזרה הביתה, אז לאדם עצמו כמובן אסור לצאת מהתחום שלו, אבל אומרת הברייתא, הוא כן יכול לקרוא לה שהיא תחזור. ואנחנו לא חוששים כאן שאם ניתן לו לקרוא לה, אז בסוף הוא גם יצא החוצה. אז הנה אתה רואה שכשיש חשש שאדם יפסיד לגמרי את הבהמה, אז חזל לא גזרו. אז למה כאן הם כן גזרו על שחיקת סממנים? והבהמה יכולה למות בגלל זה, עונה הגמרא, זה לא נכון. באמת חזל גוזרים, גם כשכן יש סיכוי שאדם יפסיד את הבהמה, ושם לגבי תחום שבת שאמרנו שלכאורה לא גזרו, לא הבנו נכון את המקרה. שם לא מדובר שהבהמה יצאה מהתחום שבת של האדם. אם באמת זה היה קורה, אולי באמת היה אסור לאדם לקרוא לה, שמה הוא עצמו יצא. אלא שם מדובר שהתחום של האדם והתחום של הבהמה שלו היו תחומים שונים. למה? סתם ככה, באמת התחום של הבהמות זה לפי התחום של הבעלים. אבל כאן מדובר שהוא מסר את הבהמה לרועה צאן, ואז התחום של הבהמה נקבעת לפי הרועה, ויצא מצב שהבהמה יצאה מהתחום שלה והלכה לתוך התחום של הבעלים. אז מבחינת הבעלים הוא יכול לגשת עד הבהמה כי זה בתוך התחום שלו, אבל חזל גזרו שהוא לא יוליך אותה בידיים, כי סוף סוף הרי מחוץ לתחום שלה, אז אסור לו להוליך אותה, אבל כן מותר לה לקרוא לה והיא תלך, ולא חששו שמה הוא יוליך, כי זה לא כזה איסור חמור, זה לא שהוא יוצא מתוך התחום, הוא רק מוליך את הבהמה שלו מחוץ לתחום שלה, וממילא שם באמת לא גזרו, אבל סתם ככה, בשחיקת סממנים, או אם יש סיכוי שהוא עצמו יצא מהתחום שלו, אולי שם באמת כן גזרו, עד כאן הקושייה הראשונה. הקושייה השנייה על התירוץ של שחיקת סממנים לא באמת מובאת בגמרא כקושייה, אלא פשוט כאמירה, אבל לכאורה בעצם יש כאן סוג של קושייה, וזה שאומרת הגמרא שהאמת היא שזה בכלל מחלוקת, האם גם ברפואה של בעלי חיים חזל גזרו שאסור בשבת משום שחיקת סממנים. תנא קמא באמת אוסר, אבל רבי יושעיה מתיר, והלכה כרבי יושעיה, וממילא זה כאמור קשה על מה שאמרנו, כי אנחנו רצינו לומר שהאיסור לשים בהמה במים בשבת זה לא משום טרחה, אלא משום שחיקת סממנים, אבל זה רק מתאים לתנא קמא. לפי רבי יושעיה, שההלכה כמותו, אי אפשר להסביר כך את הברייתא, כי הרי איסור רפואה לא נאמר לדעתו גם ביחס לבהמה. עד כאן הקושיות על התירוץ של הקושייה השלישית, ובזה סיימנו את החלק הראשון של השיעור, נחזור על זה שוב בסוף השיעור, ונעבור לחלק השני. החלק השני מחזיר אותנו לנושא המרכזי של הפרק, וזה במה מותר לבהמה לצאת לרשות הרבים ובמה אסור. וכמו שכבר הזכרנו, באופן כללי יש שתי סיבות לאסור דברים. דבר אחד זה אם זה נחשב מסוי, כלומר כל דבר שהוא לא חלק מהגוף שלה, והוא לא לבוש, והוא לא תכשיט, והוא לא נועד לשמור על הבהמה, עקרונית הוא נחשב מסוי וזה אסור. סיבה שנייה, גם אם זה לא מסוי, אם יש סיכוי טוב שזה ייפול ברשות הרבים ואז חוששים שהבעלים ייקח ויטלטל את זה, גם אז זה אסור. זה באופן כללי, עכשיו ניכנס לפרטים. עכשיו נקדים שבסוגיה יש לנו שני מקורות תנאים עיקריים, אחד זה המשנה שלנו בסוף עמוד הקודם, והשני זה ברייטה שכבר הזכרנו מקודם בסוף עמוד א'. הגמרא עצמה קופצת המון מהמשנה לברייטה, מהמשנה לברייטה, מבארת פה, מבארת שם, אנחנו כאן ננסה לעשות סדר ונחלק את החלק הזה לשני שלבים. בשלב הראשון נראה רק את המשנה ואת כל חלקי הגמרא המפוזרים שמבארים את המשנה, בשלב השני נעשה אותו דבר לגבי הברייטה. אז אנחנו מתחילים במשנה, והמשנה מביאה שלוש דעות, תנא קמא, רבי יוסי ורבי יהודה, ואת תנא קמא נחלק לארבעה דינים. הדין הראשון זה שחמור מותר לו לצאת במרדת. כמו שכבר הזכרנו, מרדת זה סמיכות על הגב של החמור שנועדו לחמם אותו, וממילא זה נחשב לבוש ולא מסוי, ולכן מותר לו לצאת בזה. אבל זה בתנאי שזה קשור, כי אם זה לא קשור, יש חשש שזה ייפול והבעלים יטלטל. זה במשנה. בגמרא אנחנו רואים עוד שתי הגבלות, ממש בתחילת עמוד א'. הגבלה אחת זה שאומר שמואל, זה בתנאי שזה קשור עוד מלפני שבת, כי זה מראה שבאמת המטרה היא לחמם את החמור, אבל אם הוא בא וקושר את זה בשבת, זה כבר נראה שהמטרה שלו זה להוביל מסוי לחמור, ואז זה אסור, וכך גם מדויק מהמשנה, וגם יש ברייתא מפורשת שאומרת את זה. הגבלה שנייה זה שזה דווקא לגבי מרדת, אבל לגבי עוקף שאת זה שמים מעל המרדת, בזה יש מחלוקת. תנא קמא אומר שזה כבר נחשב מסוי וזה אסור, רשב"ג אומר שזה לא מסוי כי גם זה קצת מחמם את החמור וזה מותר, אבל בתנאי שהוא לא יקשור את זה עם מסריחן, שזה סוג של שרוכים, או עם רצועה מתחת לזנב, שאז זה נראה שזה בשביל מסוי וזה אסור. עד כאן הדין הראשון מותר במרדת, מאוד הגיוני, זה נחשב לבוש. שאר הדינים שתנא קמא מביא, זה דברים שהם מותרים לא כי הם נחשבים לבוש, אלא כי הם נועדו לשמור לבהמה. כלומר, כמו שאתמול ראינו שאפסר וקולר גם כן לא נחשבים מסוי כי הם שומרים על הבהמה שהיא לא תברח, אז עכשיו נראה עוד דברים שהם גם נועדו לשמור על הבהמה. חלק מהם זה שמירה במובן הרגיל, אבל חלק אנחנו נראה שזה טיפה יותר מחודש, כי זה לא ממש שומר על הבהמה, אלא יותר על האינטרסים של הבעלים בבהמה. בכל אופן, בואו נראה. אז הדין הבא זה שזכרים, כלומר כבשים זכרים, הם יוצאים כשהם לבובים. מה זה לבובים? הגמרא 10 שורות לפני סוף עמוד ב' מביאה שלוש דעות. רבון אומר שהם קשורים אחד לשני זוגות זוגות. אולה אומר שהם יוצאים עם אור קשה שנועד להגן על הלב שלהם מנשיכה של זאבים. והגמרא מסבירה למה זה דווקא חשש אצל הזכרים, כי הם הולכים בצורה שמעצבנת את הזאבים, לכן הם במיוחד צריכים הגנה. שני הפירושים האלו עדיין לא כאלה מחודשים, מדובר באמת על שמירה של הכבשים. פירוש שלישי זה רב נחמן בר יצחק, וזה יותר מחודש כמו שהקדמנו, וזה שזה אור שנועד לחסות על הזכות שלהם בשביל שלא יעלו על הנקבות. כלומר, זה לא בא לשמור עליהם, אלא על האינטרסים של הבעלים, וגם זה לפי תנא קמא לא נחשב מסוי. הדין השלישי זה לגבי רחלות, כלומר כבשות, ותנא קמא מתיר להם לצאת כשהן שחוזות, כבולות וכבונות. מה זה כל דבר? אז שחוזות מסבירה הגמרא בסוף למד ג' עמוד ב' שקושרים את העלייה שלהם למעלה כדי שהזכרים יעלו עליהם. כבולות זה בדיוק להפך, שקושרים להם את העלייה למטה בשביל שהזכרים לא יבואו עליהם, והגמרא מביאה לזה מקור מארץ כבול, שזה הערים ששלמה נתן לחירה מלך צור, וקוראים לזה כבול כי זה לא עושה פירות לפי הפירוש השני. ודבר שלישי, כבונות, זה שמכסים להן את הצמר שלא יתלכלך. זה הדין השלישי לגבי רחלות, שהן יוצאות שחוזות, כבולות וכבונות. ודין רביעי ואחרון, העיזים יוצאות צרורות, כלומר שמכסים להן את הדדים או בשביל לייבש את החלב, או להפך, בשביל שהחלב שנוטף יישמר ולא ייפול לקרקע. שוב אנחנו רואים גם לגבי הרחלות וגם לגבי העיזים, שאפילו שמטלטלות משהו שהוא לא נועד בשבילם, אלא בשביל האינטרסים של הבעלים, האם זכרים יבואו להם או לא, לשמור על החלב או לייבש את החלב, ובכל זאת לפי תנקמה זה לא נחשב מסוי. זה תנקמה, אבל כאמור יש עוד שתי עדות במשנה, רבי יוסי ורבי יהודה. רבי יוסי, לפי רשי, חולק עקרונית על תנקמה, ולדעתו כל הדברים שהזכרנו הם מסוי. למה? יכול להיות שהוא חולק עקרונית על כל המושג הזה של שמירה, ולדעתו זה נחשב מסוי, או שאולי הוא מסכים ששמירה לא נחשבת מסוי, אבל בדברים שהזכרנו, שהם לא שומרים על הבהמה, אלא על האינטרס של הבעלים, אולי רק שם זה נחשב מסוי. בכל אופן, הוא אוסר, חוץ ממקרה אחד, וזה הרחלים הכבונות, כלומר שיש להם כיסוי להגן על הצמר, שזה באמת נועד להגן על הכבשה עצמה, אולי זה אפילו סוג של לבוש, בזה הוא מתיר. זה רבי יוסי. דעה שלישית זה רבי יהודה, שהוא עקרונית מסכים לתנקמה, והוא מתיר בכל המקרים שראינו, אבל לגבי עיזים צרורות, הוא כן מכניס פה איזה חילוק טכני, והוא אומר שאם קושרים להם את הדדים בשביל לייבש את החלב, אז זה באמת מותר, כי קושרים חזק ואין חשש שזה ייפול, אבל אם שמים שם כיסוי בשביל לתפוס את החלב שנוטף, אז לא היו עושים את זה כזה חזק, וממילא יש חשש שזה ייפול והוא יטלטל, ולכן זה אסור. עד כאן שלוש הדעות במשנה, ועכשיו באמצע נון דלת עמוד א' נראה כמי ההלכה. הגמרא מביאה שלוש דעות, רב פוסק כמו רבי יהודה, רבין בשם רבי יוחנן פוסק כמו תנקמה, לגבי שמואל יש שתי גרסאות, לפי גרסה אחת הוא פוסק כמו רבי יוסי, לפי גרסה שנייה הוא פוסק כמו רבי יהודה בן בתירא. מה רבי יהודה בן בתירא אמר? עוד לא הזכרנו אותו. אז הגמרא מביאה ברייתא ששם הוא עקרונית אומר כמו רבי יהודה שהכל מותר חוץ מבעיזים הצרורות ששם צריך לחלק האם זה בשביל לייבש את החלב שאז זה מותר או בשביל להציל את החלב שאז זה אסור. אבל כיוון שאנשים שרואים לא יודעים אם זה בשביל זה או בשביל זה, אז רבי יהודה בן בתירא אומר שאסור בשני המקרים. עד כאן כמי ההלכה, ועד כאן השלב הראשון של החלק הזה. ראינו את המשנה עם תנקמה שמקל ורבי יוסי שמחמיר, ושרבי יהודה ורבי יהודה בן בתירא עקרונית כמו תנקמה חוץ מלגבי העיזים, ועכשיו נעבור לשלב השני. השלב השני זה כאמור ברייתא, שהזכרנו אותה כבר בחלק הראשון של השיעור, היא נמצאת ברבע התחתון של עמוד א', והיא מתחילה עם רשימה של דברים שבהם במה לא יוצאת, ואחרי זה במה היא כן יוצאת, כאן נהפוך את הסדר ונתחיל במה היא יוצאת. אז במה היא יוצאת, ברייתא מביאה שני דינים, אחד זה אגד על מכה, כלומר סוג של תחבושת, וקשישין על שבר, סוג של גבס, בזה מותר לה, או כי זה נחשב שמירה, או אולי אפילו זה נחשב לבוש, וכאן אין חשש שזה ייפול והוא יטלטל, או כי זה קשור טוב, או כי זה דברים זולים והוא לא יתרח להרים, זה הדין הראשון. ודין שני, היא גם יוצאת בשליה מדולדלת, כלומר שליה שיצא קצת החוצה, אבל היא עדיין מחוברת לגוף, אז זה נחשב חלק מהגוף, זה מותר. אלה הדברים שבהם היא כן יוצאת. עכשיו, לרשימה של הדברים שבהם היא לא יוצאת, נראה את זה לא בדיוק לפי סדר הברייתא. דבר אחד זה שסוס לא יוצא בזהרורית שבין עיניו, איזשהו קישוט בין העיניים. עכשיו, לכאורה, הרי למדנו שקישוט מותר, אלא מסביר הרשב"א, נכון שעקרונית קישוט מותר, לפחות לפי רש"י, אבל כאן מדובר בקישוט שרוב הסוסים לא עושים, זה לא מקובל, לכן זה לא נחשב קישוט וזה אסור. דבר שני, מובא כאן בסוגריים, כי זה לא על בהמה, אלא על בן אדם, זה שאם יש אדם שהוא זב, והוא רוצה לשים איזשהו כיס באותו מקום, אולי כמו תחתונים של היום, בשביל שיוכל לדעת האם הוא המשיך לראות זיבה או לא, אז זה אסור, כי המטרה שלו זה לא לבוש, אלא לבדוק את הזיבה. דבר שלישי, שיחים, אסור להם לצאת בתרסקל, זה כמובן עכשיו מסוי, זה לא חלק מהגוף, זה לא לבוש, זה בשביל אוכל. דבר רביעי, לבהמה, אסור לצאת בסנדל, כלומר איזשהו נעליים כאלה שמחברים לרגליים. כאן הסיבה זה לא כי זה מסוי, כי הרי זה לבוש, זה לא מסוי, אלא כי מדובר בחיבור שהוא לא רציני ויש סיכוי שזה ייפול ואדם יטלטל. דין חמישי, הבמה לא יוצאת בקמיה, אפילו שזה קמיה מומחה, על זה הגמרא מקשה מדף סמך, ששם כתוב שלבן אדם מותר לצאת בקמיה מומחה, אז למה לבהמה אסור ולאדם מותר? עונה הגמרא, עקרונית גם לבהמה מותר, אלא שלבהמה אין דבר כזה קמיה מומחה, כי גם אם זה קמיה שמומחה לאדם וזה עוזר למזל שלו, לבהמה זה לא עוזר, כי לבהמה אין מושג כזה של מזל, וממילא, כיוון שזה סתם וזה לא עושה כלום, אז זה נחשב מסוי וזה אסור, זה לגבי קמיה. עכשיו רק נעיר בסוגריים שאחרי אחרי הדין של קמאה, המשנה אומרת, וזו חומר בבהמה מבאדם. ולכאורה, הכוונה היא לקמאה, שלבהמה אסור ולאדם מותר. אבל שואלת על זה הגמרא, הרי לפי מה שפרשנו עכשיו, שבאמת עקרונית גם לבהמה מותר, אלא שפשוט אין דבר כזה קמאה שהוא מומחה לבהמה, אז אין כאן באמת איזה חומרה עקרונית בבהמה על אדם. הרי גם באדם קמאה שהוא לא מומחה, זה אסור. אז למה המשנה אמרה שזו חומרה בבהמה? עונה הגמרא, המשנה כאן לא התכוונה לקמאה, אלא לדין הקודם של סנדל, שלבהמה אסור, כי חוששים שיפול, ולאדם מותר, כי לא חוששים. בכל אופן, עד כאן הדין החמישי לגבי קמאה, ועכשיו לדין השישי שהוא טיפה יסבך אותנו. הדין השישי זה שאומרת הברייתא, שאיזים לא יוצאות בכיס שבדדיהם. כלומר, אותו כיסוי שהזכרנו גם במשנה, ששמים על הדדים של האיזים בשביל לייבש את החלב או בשביל להציל את החלב, ואומרת הברייתא שזה אסור. זה בברייתא הזאת, אבל מיד מקשה הגמרא באמצע עמוד ב', הרי יש ברייתא אחרת שאומרת שזה מותר, ולזה אפשר להוסיף שגם במשנה עצמה ראינו שתנא קמא אומר שזה מותר. אז למה הברייתא כאן אוסרת? ועל זה הגמרא מביאה שלוש תשובות. התשובה הראשונה והשלישית הן מאוד דומות, לכן אומר אותן בערך ביחד, וזה שאין הבדל עקרוני בין הברייתא שאוסרת לברייתא שמתירה, באמת עקרונית לפי שתיהם כן מותר. באמת עקרונית לפי שתיהן כן מותר, אלא שכל הבעיה כאן זה החשש שמא ייפול. זה מה שמשותף לתשובה הראשונה והשלישית. עכשיו נסביר טיפה יותר. לפי התשובה הראשונה, הברייתא כאן שאוסרת פשוט מדברת על מצב שהכיס לא קשור טוב, וממילא יש חשש שהוא ייפול ואדם יטלטל. לפי התשובה השלישית, פשוט שתי הברייתות כרב יהודה, והברייתא שאוסרת זה כי הוא עושה את זה בשביל להציל את החלב, ולכן זה לא קשור טוב, יש חשש שזה ייפול. הברייתא שמתירה זה כי הוא עושה את זה לייבש את החלב, ולכן זה קשור טוב, ולכן זה מותר. עד כאן התשובה הראשונה והשלישית. התשובה האמצעית זה שאומר רב יוסף, בעצם זה מחלוקת עקרונית. כלומר, הברייתא שמתירה היא כמו תנא קמא במשנה שמתיר, הברייתא שאוסרת היא כמו רבי יוסי במשנה שאוסר. עד כאן התשובה לגבי הסתירות לגבי איזים, זה היה הדין השישי, ושני דינים אחרונים, הדין השביעי זה שפרה לא יוצאת במחסום שבפיה, ששמים לה בשביל שהיא לא תאכל, ודין שמיני זה שסוס לא יוצא בזנב שועל ששמים לו בשביל עין הרע. אם נאמר כמו רב יוסף שאמר מקודם שהברייתא הזאת היא כרבי יוסי, אז זה מאוד מובן, דברים כאלו שהם לא ישירות לשמירה על הבהמה נחשבים מסוי. לפי שאר הדעות נוכל לומר שחשש שהוא פשוט שם הזה ייפול והוא יטלטל. עד כאן שמונת הדינים של הברייתא, זה הביא אותנו בערך לשליש התחתון של עמוד ב'. אגב הדיון על איזים, הגמרא מספרת על איזים בבית אנטיוכיה, שהדדים שלהם היו כל כך גדולים שעשו כיסים בשביל שהם לא יסרטו, ואגב זה נכנסים פה לקצת אגדתא שמעשה באחד שמתה אשתו והיה להם תינוק ואז לא היה מטרנה, אז השם עשה לו נס שגדלו לו דדים והוא יכל להניק את הבן שלו, ויש כאן מחלוקת אמוראים איך להתייחס לזה, אם זה טוב או לא טוב, וזה מביא אותנו לעשר שורות מתחתית עמוד ב', שזה כבר ראינו שזה מבאר את המשנה, וזה מביא אותנו עד המשנה בנ"ד עמוד א', סיימנו לפרש את המשנה ואת הברייתא, נעצור כאן, נחזור על מה שראינו. חילקנו את השיעור לשני חלקים, בחלק הראשון עוד לא נכנסנו לשאלה של במה יוצאה ובמה לא, אלא בתירחה משביל במה בשבת, וראינו לגבי איזה ארבעה סעיפים. בסעיף הראשון ראינו שלשים מרדת על במה זה מותר לפי כולם, כי זה נועד למנוע ממנצר. בסעיף השני לשים טרסקל על במה, שזה בשביל תענוג, רב מתיר, אבל שמואל ורבי יוחנן אוסרים. בסעיף השלישי ראינו ברייתא שאומרת שאסור להוריד את העוקף בידיים, אלא לתת לעוקף ליפול, וחשבנו שזה בגלל שזה תרחה, וממילא זה קשה על מי שאמר שמותר לתרוח בשביל בהמה. ראינו שזו שאלה שהגמרא שאלה פעמיים, כשבפעם השנייה הביאה שתי תשובות. תשובה אחת, באמת עקרונית אין הבדל בין מרדעת לבין עוקף, ובשניהם מותר, רק שלהוריד עוקף כיוון שאפשר בלי לתרוח, אז שם באמת אסור לתרוח, אלא לתת לזה ליפול. תשובה שנייה שולחת בגישה של שמואל ורבי יוחנן, וזה שיש הבדל עקרוני בין מרדעת לעוקף, וזה שמרדעת זה לצער ולכן מותר, וקף זה לתענוג ולכן אסור. זה היה הסעיף השלישי. סעיף רביעי זה קושיות על הדעות השונות, ראינו שלוש קושיות. קושייה אחת על מי שאוסר טרסקל, זה ברייתא שאומרת ששיחים לא יוצאים בטרסקלים, אבל משמע שמותר לשים אליהם בתוך החצר, ועונה הגמרא, שם דובר בשיחים קטנים, שאצלם באמת זה לא רק בשביל תענוג, אלא למניעת צער. קושייה שנייה שקשה על כולם, מזה שאסור לשים שמן על מכה של בהמה בשבת, אז הנה רואים שאסור לתרוח גם במקום של צער, ועונה הגמרא, שם זה לא צער, אלא תענוג, כי זה בסוף הריפוי של המכה, וכמו שיטת שמואל ורבי יוחנן, אם זה רק לתענוג, אז אסור. קושייה שלישית זה שמותר לשים אדם שאחזו דם בתוך מים, אבל אסור לשים בהמה, ולכאורה אז בגלל התרחה, אז הנה רואים שאסור לתרוח גם במקום של צער, עונה גמרא, שם זה לא בגלל התרחה, אלא בגלל איסור רפואה בשבת. על זה שאלנו עוד שתי שאלות. א', הרי חז"ל לכאורה לא גזרו גזרות כשמדובר בסכנה שהוא יאבד את הבהמה לגמרי, אז למה כאן כן גזרו? וענינו, באמת חז"ל כן גוזרים, ומה שלכאורה הם לא גזרו זה במקום שבמה יצאה מהתחום שלה, אבל היא כן בתחום של האדם, שאז זה איסור מופחת, ולכן שם באמת לא גזרו. קושייה שנייה, שבגמרא זה לא ממש מובא כקושייה, אלא רק אנחנו אומרים את זה, וזה שאיך אתה אומר ששם דובר באיסור משום שחיקת סממנים, הרי בכלל זה מחלוקת האם גזרו את זה גם בבהמה, והלכה היא שלא גזרו, זה היה החלק הראשון של השיעור. בחלק השני חזרנו לנושא של במה מותר לבמה לצאת ובמה לא, חילקנו את הדיון למשנה ולברייתא. במשנה ראינו מחלוקת עקרונית בין תנא קמא לרבי יוסי, שתנא קמא מתיר גם דברים שהם לא נועדו בשביל הבהמה עצמה, אלא לצרכים של האדם, לכן זכרים יוצאים כשהם לבובים, כלומר קשורים בזוגות, או אם משהו מגן על הלב שלהם מהזאבים, או אם משהו שחוסם את הזכות שלהם שלא יעלו על הנקבות, הרחלות יוצאות כשהם שחוזות, כלומר שעלייה קשורה למעלה, או כבולות שעלייה קשורה למטה, או כבונות שמחסים את הצמר שלא יתלכלך, והעזים יוצאות כשהם צרורות, כלומר שמחסים את הדדים בשביל לייבש את החלב או לשמור על החלב, וגם חמור כשהוא עם ירדת קשורה לו מלפני שבת, שזה מאוד מובן, זה כמובן לבוש, זו דעת הנקמה. רבי יוסי חולק ואוסר את כל המקרים האלו, חוץ מרחלים כבונות, שזה בשביל שלא יתלכלכו, שזה באמת לבוש. רבי יהודה הוא כמו תנקמה, אבל לגבי עזים הוא מחלק בין האם שמו את זה בשביל לייבש את החלב, שאז קושרים חזק ולכן זה מותר, או בשביל להציל את החלב, שאז לא קושרים חזק ויש סיכוי שזה ייפול, ולכן זה אסור. זו המחלוקת במשנה, ראינו שרב פוסק כמו רבי יהודה, שמואל כמו רבי יוסי, או כמו רבי יהודה בן בתירא, שהוא עקרונית כמו רבי יהודה, אבל הוא מחמיר בעזים בשני המצבים, ורבין בשם רבי יוחנן הוא כמו תנקמה, זה היה לגבי המשנה. בברייתא התחלנו במה כן יוצאת, וזה באגד על המכה וגבס על השבר, שזה נחשב כמו לבוש וזה מותר, ושליה מדולדלת, זה חלק מהגוף שלה וזה מותר. ואחרי זה הברייתא עברה לדברים שבהם לא יוצאים, וזה סוס בזהורית שבין עיניו, כי אמנם זה תכשיט, אבל רוב הסוסים לא עושים את זה, וזה מסוי, שיחים בתרסקל של אוכל, שזה כמובן מסוי, בהמה בסנדל זה אמנם לא מסוי, אבל יש סיכוי שזה ייפול ויטלטל, ובהמה לא יוצאת בקמיה, אפילו שהוא מומחה, והסברנו, הכוונה היא שהוא מומחה לאדם, אבל לבהמה אין דבר כזה שהוא מומחה, כי אין למזל, וזה לא עושה כלום, וממילא זה אסור. ודבר שישי, עיזים לא יוצאים בכיס שבדדיהם, וכשנו, הרי יש ברייתא אחרת שאומרת שמותר, וגם במשנה ראינו שלפי תנקמה מותר, ותרצנו, או שכאן הכוונה היא שזה לא קשור טוב, ותרוץ דומה שזה לפי רבי יהודה ושמו את זה בשביל חלב, וגם אז זה לא קשור מספיק טוב, ויש סיכוי שזה ייפול ויטלטל. או הסבר אחר, אומר רב יוסף, זה המחלוקת העקרונית במשנה בין תנקמה לרבי יוסי, שלתנקמה הדבר כזה לא נחשב מסוי, ולרבי יוסי הוא כן, זה היה לגבי עזים. שני הדינים האחרונים זה שפרה לא יוצאת במחסום שבפיה, וסוס לא יוצא בזנב שועל נגד עין הרע, כל טוב.